קשורה בשאלה יסודית שכבר נגענו בה, אבל בגלל יסודיותה ובגלל העניינים המסתעפים ממנה אסכם פעם נוספת את בעיית לוח הזמנים, לא של כל ספרי התורה אלא של בעיקר הפרשיות שלפנינו, כשהחודש של העניין הוא מסביב לאותו פתגם שהפופולריות שלו גדולה יותר מההבנה שבו. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? זה ביטוי שהפך כמובן לניב על כל מיני דברים שלא קשורים זה לזה, ואתה שואל גוואלד, מה זה קשור זה לזה? אבל בשביל להבין טוב כיצד התמיעה הזאת נולדה ומהן התשובות הפשטניות שניתנו לדבר לעומת נניח התשובה המקובלת של רש"י בעקבות תורת כהנים. אז עוד פעם בקצרה, לוח הזמנים שהוא באמת חשוב ובסיסי בשביל פשוט לדעת את תולדות מסירת התורה, ואני רק חוזר על דברים שכתובים בחומש עצמו. ישראל יצאו ממצרים בתתוו בניסן, כי 3 חודשים הם שהו בדרך עד למתן תורה. אגב, זה קשור לנושא שדיברנו בשבוע שעבר, הסיבה למשל שהר"ן בפסחים מנמק לספירת העומר, זה ביטוי שהוא נטבע בתקופה כמעט בימינו, תקופת ההמתנה. כיוון שישראל הובטחו ביציאת מצרים, או בסנה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אבל לא נאמר להם מתי. הם הרגישו שזוהי פסגת כל המאוויים, ולכן כל יום אמרו, נו, עבר עוד יום, עבר עוד יום, מתי זה יגיע? עבר עוד יום הזה, זה הספירה הקדומה, הקמאית, וכתוצאה ממנה, זאת אומרת, תוצאה מן הספירה הזאת שהייתה שלא במצווה, אלא מתוך גלויי הלב, אחר מכאן כשניתנה התורה, היא הפכה להיות מחייבת, ומצוות ספירת העומר נולדה כתוצאה מן הדבר הזה. דהיינו, במשך הימים הללו, שבין פסח לשבועות, ישראל ציפו מתי יגיע לידם ואכן מתן תורה יתרחש. החל מזין בסיוון, מחלוקת רבי יוסי חכמים, באה סדרה של 3 קבוצות של 40 יום. הקבוצה הראשונה היא מו' בסיוון עד י"ז בתמוז, בלשון חז"ל 40 יום ראשונים שהיו ברצון. קבוצה שנייה 40 יום אמצעים מי"ח בתמוז, לאחר שמשה ירד וראה את העגל ושרף אותו ואמר אעלה אל השם, והם 40 יום שהיו בכעס. זאת אומרת, במשך 40 יום אלה חיפש משה דרכים לפייס כביכול את הקדוש ברוך הוא לבקש על מחילת היבום, והם מסתיימים בכ"ט אב, ו-40 יום אחרונים שגם הם ברצון, והם פותחים באלף באלול, שאז עלה משה בפעם השלישית וירד ב-10 בתשרי ביום הכיפורים, שאז נמחה לאבון, ואז נולד יום הכיפורים כתוצאה ממחילת האבון. ב-40 יום הראשונים, ולא כל כך ברור אפילו מדברי הרמב"ן שלפנינו מתי בדיוק התקיימה הברית על מתן תורה, זה דבר ששנוי במחלוקת רש"י ורמב"ן בפרשת משפטים. מפורש בתורה בסוף פרשת משפטים, ושם הביטוי המפורסם נעשה ונשמע, ולא כמו שאחרים מחפשים אותו בפרשת יתרו. בפרשת יתרו כתוב נעשה, נעשה ונשמע כתוב בפרשת משפטים, ושם מסופר במפורש על אקט של ברית, ברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. משה רבינו בונה מזבח, זורק את הדם, ומתנהלת שם איזה מערכה גדולה של מעשים, וזה כנראה גושפנקה על מתן תורה. מה היו המרכיבים של הברית הזאת? מה היו הטקסים בה? כיצד לפרש כמה פסוקים עמומים בה? זוהי השאלה הגדולה הקשורה בכל המערכת הזאת של 40 יום ראשונים. הברית הזאת אבל הופרה. זה עניינו של מעשה העגל. על כורחנו שצריכה לבוא ברית נוספת. זהו תורף העניין שאנחנו דנים בו. אבל לפני זה אני רוצה עוד להשלים את המערכת כולה. משה רבנו ירד ביום הכיפורים, ויקהל משה, מפורש ברש"י, למוחרת יום הכיפורים היה, ציווה אותם על עשיית המשכן, והעבודה הקשורה למשכן נתמשכה על פני החורף של השנה הראשונה לצאתה ממצרים. כל אותה תקופה הם חנו לרגלי הר סיני, זה כתוב מפורש בתורה. בהר סיני הם חנו שנה פחות 10 ימים. הם הגיעו להר סיני באלף בסיוון, כך כתוב פרשת יתרו, הם נסו בהר סיני וכך כתוב פרשת בעלותך ב-20 לחודש השני, בכף באייר, שנה מינוס 10 ימים. במשך השנה הראשונה, או כמעט השנה הראשונה, עדיין הוא מראש חודש סיוון ובמשך כל הקיץ והחורף, כשהיה הדיבור מתייחד עם משה, הוא היה מתייחד איתו מראש הר סיני. כששלמה מלאכת בניית המשכן בראש חודש ניסן, כשאז נחנך המשכן, התייחד הדיבור מכאן ואילך באוהל מועד. הר סיני חתם. דהיינו מאלף בניסן היה הדיבור אל משה מאוהל מועד. כך מפורשים הפסוקים בסוף ספר שמות על חנוכת המשכן ומבין שני הכרובים, וכך מובנת יפה הפתיחה של ספר ויקרא, ויקרא אל משה מאוהל מועד. וזוהי כותרת שאמורה לכלול מכאן ואילך את כל הגילויים למשה עד יום מותו. בספר ויקרא רוב הפרשיות הן מתחת לכותרת ויקרא אל משה. כל פרשת הקורבנות, כל הפרשה הקשורה בחנוכת אוהל מועד, אימות בני אהרון וכו', אחרי מות, אמור וכו'. לפי זה מובנת בפשט שאלת חז"ל. אצלנו הפרשה וידבר אמר השם משה בהר סיני. מה זה בהר סיני? אם היו לוקחים את בהר סיני, כולל את פרשתנו, פרשת בחוקותיי, ואת כל שתי הפרשיות האלה מעבירים לפער שבין שמות לבין ויקרא, נו, עוד היינו מבינים. זה למעשה צריך להופיע לפני סוף פרשת פקודי. כי אם בפרשת פקודי מסופר על חנוכת המשכן, דיין אוהל מועד, ומכאן ואילך הדיבור מתייחד משם, אז ההזכור הזה שהמצוות הללו נאמרו בהר סיני היה צריך להופיע לפני שאוהל מועד נכנס לתמונה. זהו הפשט הפשוט של השאלה מה עניין שמיטה אצל הר סיני. בזה עסק הרמב"ן בראש הקטע שאת המשכו יש לפנינו. ועניין הפרשה הזאת שנכתב בכאן עכשיו השאלה של הרמב"ן היא כפולה. א', מה בהר סיני עושה כאן? וזו שאלת חז"ל. אז כבר דיברנו בכמה אפשרויות שהאנטיביוטיקה הזאת של אין מוקדם ומאוחר בתורה לא תופסת סתם, סתם לא זורקים. הלשון של הרמב"ן המפוצצת ומדגישה איך נהפוך דברי אלוקים חיים, רוצה לומר אי אפשר להשתמש בצורה שרירותית ובוודאי לא בצורה שיטונית. אם כן, צריך כל פעם איזה נימוק מיוחד. אלא פה יש שאלה נוספת. טוב, עם הכותרת נניח איכשהו אני כבר מסתדר. אבין אותה או לא. אבל מה התוכן של אותו עניין? אם אנחנו נבוא חשבון, מה מסופר אצלנו בפרשה? מסופר על שמיטה. אגב, נזכור שההוראה על שמיטה מופיעה כבר בפעם הראשונה בפרשת משפטים. והשמיט תשמטנה ונטשתה. זה מופיע כבר שם. א', ב', הפירוט והמורכבות, וזה פרטותיה, ובעיקר, מה מתגלגל אחרי זה? אז רש"י כבר בפרשה שלנו ראה צורך לפרש את כל הסמיכות של הפרשיות, הונאה וכו' וכו', ואז הוא שלשל את הדברים זה בזה. ואחר מכאן, וזה קשור כבר לפרשת בחוקותיי, ולכן אפשר להבין שחלק גדול מן השנים בהר בחוקותיי הם פרשה מחוברת, מכיוון שיש פה גם לא רק חיבור טכני, אלא גם מהותי. שאז מדברים על איזה מין מערכת הטבות ומערכת עונשים אם לא ישמרו, ובתוך ההתנאה הזאת, בתוך התנאים האלה, יש איזה סיפור מודגש של אז תרצה הארץ של שבתותיה ורצה את שבתותיה ושבתותיה ושבתותיה, ויש איזו הדגשה נמרצת מאוד של שמירת השביעית ביחס אל הברית הזאת. והסיום של כל הדבר, אלה דברי הברית אשר קרה. מה ברית? מי ברית? איפה זה נכנס פה? והסיום עוד פעם הר סיני. איך כל המערכת הזאת? זאת אומרת, מי בהר שראשו בהר סיני, עד בסוף בחוקותיי, שסיומו במדבר סיני, אז אתה שומע שזה מין סוגריים כאלה שמהווים חטיבה אחת והם תלויים זה בזה, ואז ממילא אתה כבר לא שואל סתם, וזה מה שהעסיק פה את הרמב"ן, שבהר סיני שבראש הפרשה הוא לא רק טכני, אלא למה ענייני השביעית ומה שמשתלשל מתוכם במערכת של כמה וכמה עניינים גבישים שקשורים זה בזה, אשכול של דברים שהם תלויים זה בזה, מדוע כל זה שייך להר סיני? בעניין הפרשה הזאת שנכתב וכאן אמר רבי אברהם רבי עזרא, כי זאת הברית הכתובה בפרשת ואלה המשפטים, מלמד שנכנסו ישראל לתורה באחד המרכיבים היה ברית, במילה, בעזה הדמים, צלב. אחד מן הדברים היה ברית. מתי בדיוק ברית הזאת נכרתה? בדלת בסיוון, מחלוקת כפי שרמזתי קודם, מה היו המרכיבים של הברית, הוא לא מתעסק בזה. אז הוא אומר, זה הרי כתוב בפרשת ואלה משפטים. וכשקיבלו על עצמם נעשה ונשמר, יכול להיות שיש פה רמז לאיזה בעיה מעניינת אחרת. כשקיבלו על עצמם נעשה ונשמר, אז נכרתה הברית. נעשה ונשמר, זוהי למעשה ההסכמה של ישראל לתנאים. לא. כפו עליהם ארכיגית, לא כפו עליהם, זה כבר סיפור אחר, אבל בתורה, בפורש, שאחרי שישראל נענו, אז הם הפכו להיות שותפים בעסקה הזאת. בהלכה יש ביטוי שמופיע כמה פעמים בש"ס, מושבע ועומד מהר סיני. מושפע ועומד מהר סיני. דווקא מין, אפילו לגבי, אני זוכר מיד עם הקמת המדינה, כשהתחילו ההשבעות לצהל, אז היום יש כבר מציר, העין, הער, אבל אז עוד לא היה את כל הדברים האלה. אז הרבות המנהיה, אז רבה של תל אביב, והוא נשאל מה לעשות אם אני נשבע והמפקד יגיד לי דבר נגד ההלכה, אז הוא יתבטא, מושבע ועומד בהר סיני. בסדר, אז השבועה שלו קדמה וכו' וכו'. עכשיו, הוא שאל שאלה פשוטה. איפה כתוב בתורה שנשבעו? מושבע ועומד, נניח שמושבע זה שהקריאו לפניך את הטקסט ואתה אמרת, אני נשבע, בסדר. אז זה מושבע והופעה, בסדר. אבל איפה זה, איפה זה כתוב? וזה אי אפשר ככה לדחות את זה בדחיית יד. הרי זה יסוד הלכתי. אז זוהי שאלה לא מבוטלת. אחת מן התשובות שנאמרו לשאלה הזאת, שנעשה ונשמע. אז אתה נוחת לשאלה אחרת, אם זה חייב להיות בלשון שבוע, לא חייב לשאול להיות בלשון שבוע, אבל על כל פנים, זה מה שכתוב, הוא כשקיבלו על נפשם נעשה ונשמע. דיינו זוהי קבלה שיש לה סטטוס כאין שבוע. אז נחתה הברית, ואמר להם כל הפרשה הזאת, כל הפרשה הזאת שאמר להם משה אצלנו בהר סיני, זה היה בסוף השבועה, בסוף נעשה ונשמע. זאת אומרת במילים אחרות, עכשיו אתה שומע פשוט חדש, וידבר השם אל משה בהר סיני, זה היה אי שם בראשית החנייה שלהם לרגלי הר סיני. בדלת בסיוון, בהי בסיוון, בבב בסיוון, בזיים בסיוון, שם בסביבה הזאת כך היה. זה הפשט הפשוט של דברי אבן עזרא. זאת אומרת, הוא מציע להעתיק את כל, אנחנו, איפה להכניס את זה? כי באמת בהר סיני זה אלטרנטיבות רבות, קרוב לשנה. הוא ממקד את זה. זה קשור לברית, זה חלק מתנאי הברית. אם כך נשאלת השאלה, מה הוא נזכר פה? והזכירה במקום הזה לחבר תנאי הארץ. כי כאשר אמר על האריות, כי בעבורם תקיא אותם הארץ, כן אמר בפרשת אם בחוקותיי על שבתות הארץ, הוא צריך תחילה להזכיר השבתות. זאת אומרת, מה שהתורה לא מספרת את זה, זה יש עניין צדדי. בספר ויקרא מופיע כמה פעמים היסוד שיש איזה פונקציה, איזה תלות בין שמירת המצוות, על כל פנים מצוות מודגשות, לבין השתרשות בארץ. אני חושב שסיפרתי כבר פעם שפעם אחת נכנסו למי שהיה המשגיח הקודם בישיבת חברון, בלייב חסמן, היה יהודי נמרץ מאוד, חזק, אמיתי, בעל אור יהל, ומצאו אותו כשהוא יושב ומתופף בעצבנות בשולחן, והייתה לו אישה זקנה חולנית, בנו היה לו בן יחיד, היה עורך הצופה, אז הוא דפק בשולחן ואמר, הוא בוס את זה מדי אל תצ'קה, ומה יהיה עם זקנתי, ומה יהיה עם אשתי הזקנה, החולנית, מה קורה, מה יהיה איתה? אז הוא אמר, אתם לא קראתם העיתון? כתוב בעיתון שהתחילו לגדל בקיבוצים שפנים, אז עוד לא יזו על חזירים. נו, אז מה? הרי כתוב תקי ארץ אתכם. אז הוא אומר, עד שאני הגעתי מסטוצ'ין, הוא היה להתעיר, עד שהגעתי מסטוצ'ין לארץ, עכשיו אני צריך לקחת את הזקנה שלי וללכת עוד פעם לגלות, הרי כתוב שארץ תקי אתכם. אני מודאג, הוא אומר. הרי התורה אמרה שאם לא ישמרו את המצוות בארץ ויש מצוות ספציפיות, אז תהיה גלות. הוא כמובן מתכוון להמחיש את האיום של התורה ברצינות. אז תקיע הארץ אתכם בפרשת הריות. עכשיו, יש לביטול מצוות השמיטה הדגשה מיוחדת של הגלות. אז כיוון שהיסוד הזה של הגלות כתוצאה מביטול השביעית נגרר אחר גלות כתוצאה ממצוות אחרות, וזה נמצא רק בויקרא, אז ממילא גם כאן מדגישה את זה התורה. זאת אומרת, המקור של בהר סיני, שהוא הכותר, ואחרי זה באה המצווה של שמירת השביעית על כל פרטיה. מדוע זה נזכר רק פה, למרות שמקומו מבחינה היסטורית אי שם בתחילת סיוון, כשלושה חודשים אחר היציאה ממצרים, כדי להתנות את זה כפי שאכן בא בסופה של החטיבה הזו, דהיינו בפרשת בחוקותיי, שם מודגש שביטול השביעית יביא איתו ירוש מן הארץ. זה דברי אבן עזרא. הרמב"ן היה סולידי, לא מרח אותו לגמרי, לא אמר שזה לגמרי לא נכון, אבל הוא הציב את עמדתו שלו. זאת אומרת, אבן עזרא לא הדגיש את האם מוקדם ומאוחר בתורה, אולי לכן הרמב"ן היה יותר צנוע, אלא הוא אמר, באמת זה מופיע שם, כי דיינו גם אבן עזרא כאן קיבל את ההנחה של סדר בדברי התורה, אלא יש פה איזו סיבה ספרותית, תוכנית, טקסטולוגית, להדחות את זה לשם. אמר הרמב"ן לא כך. הוא רצה עוד יותר להדגיש את שיטתו. ולפי דעתי כי נכתבה כאן בסדר נכון. זהו זה. כאן צריכה להופיע פרשת בהר סיני. אלא מה תשאל אותי, לפי לוח הזמנים שאנחנו אמרנו, הרי הר סיני כבר מזמן יצא לפנסיה. הר סיני כבר לא פונקציונלי בעניין הזה, כי אוהל מועד עומד במרכז. לא. כי פירוש בהר סיני בעלותו שם לקבל לוחות שניות. זה בא כסדרו. אלא, ובאו העניין, כי בתחילת 40 יום הראשונים של לוחות הראשונות כתב משה בספר הברית את כל דברי השם ואת כל המשפטים הנאמרים שם. ויזרוק דם הברית על העם, וכשחטו בעגל ונשתבו הלוחות, כאילו נתבטלה הברית היא אצל הקדוש ברוך. הברית על כל מרכיביה אכן הייתה מיוחסת ל-40 יום ראשונים. אתם מרגישים לדרך שהרמב"ן ככה אמר בתחילת 40 יום הראשונים, אז לא כל כך ברור. נעזור עכשיו את הנקודה הזאת, מתי זה היה בדיוק, זה היה עוד לפני שהתחילו, זה היה בשישי בסיוון ממש או לא, אבל זה היה אי שם בהתחלה. עד י"ז בתמוז, ה' בתמוז, עשיית העגל וקטיטתו וכולי, אנחנו בסדר. יש שטר, יש חוזה, יש לנו איזה קשר. מעשה העגל זה שבירת החוזה. מעשה העגל זה ביטול הברית. הוא אמר כאילו נתבטלה הברית ההיא. זאת אומרת שהיה צריך לחדש אותה. אני מתכוון לומר שמבחינה מטאפיזית הברית הזאת לא התבטלה, אבל בפועל לא הייתה ברית כזאת. וכשנתפתה הקדוש ברוך הוא למשה בלוחות שניות, ציווהו בברית חדשה, שנאמר הנה אנוכי קוראת ברית. מי שיתבונן יפה יראה שבפרק למד ג' בספר שמות, בפרשת כי תישא, לאחר שמשה זוכה לגילוי של מערת הצור, והוא קורא את ג' המידות, והוא זוכה במחילת העוון, בא שם איזה גילו, הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל המ... הנה אנוכי קוראת ברית, מה זה ברית? אז אנחנו קוראים את זה, הנה אנוכי קוראת. אמר הרמב"ן, כאן מלמדים אותנו שאמר הקדוש ברוך הוא, רק רגע, קראנו את החוזה, צריך לכתוב חוזה חדש. עכשיו התפייסנו, צריך להתחיל את כל היחסים החוזיים בינינו מחדש. ושם, אחרי הנה אנוכי קוראת ברית, כתוב שמור לך את חודש האביב, עוד פעם מופיע שם שלוש רגלים, מופיע שם מוצאים אותם תשבור, מה זה? איזה מין גביש כזה של מצוות שכאילו טעה לו ונכנס שם, אמר הרמב"ן לא כך. המצוות הללו הם לקט מייצג של התנאים שעליהם תבוא הברית החדשה. כשם ש... וכאן יש לנו עוד צימוק נוסף. כשם שמי אלוהי קסם, אלוהי זהב לא תעשו לכם בסוף יתרו, עד סוף פרק חבדים על בשמות, ואל משה אמר, לקט המצוות, או דגם המצוות, שמופיע בסוף יתרו, וברובה הגדול של פרשת משפטים, אלה הם האותיות הקטנות בחוזה שעליהם נחיתה הברית. נדמה לי שיש איזה דיון במשפט התקף היום במדינה, לגבי אחד נכנס למשחק, אז חותם על בלונים, נותנים לו מגילה ארוכה עם אותיות קטנות וסעיפים וסעיפי סעיפים. זאת אומרת לו, תפסיק כבר, תחתום ומחכים את הבלונים והוא שם עליו. אחרי שנה, שנתיים, יש איזה סיפור של תליבת גז, או איזה טענה, או איזה סיפור התפוצץ וכו' וכו', והוא מגיש תביעת פיצויים, מוציאים לו את החוזה הזה, ואומרים לו, בסעיף 8, סעיף קטן 3, בפרק השני כתוב שם שאתה מסיר את כל החיים. מי, מה, אני הייתי צריך זכוכית מגדלת בשביל לקרוא את כל ההוראות האלה. אז נדמה לי שהיו כבר דיונים, וההוראה אומרת שמי שחותם צריך לקרוא את הכל וכו' וכו' וכו'. אז הייתה ברית, אבל יש סעיפים וסעיפים קטנים וכל מה שמתלווה לזה, וכל הסעיפים האלה הם כתובים בסוף יתרו, נניח את עשרת הדיברות שרנו כולם, ובכל פרשת משפטים. יוצא לנו עכשיו שכשהברית הראשונה הופרה, אז היה צריך לחזור בצורה תמציתית על אותם סעיפים קטנים בחוזה, ותמצאו את פרשת משפטים בסוף פרשת כי תישא. אשמור לך את חודש האביב ושלוש רגלים ומה ששם רמוז, אלה הם המרכיבים של הברית החדשה לאחר מעשה העגל בצורה ממוקדת. אני קורא, וכשנתרצה הקדוש ברוך הוא למשה בלוחות שניות, ציווהו בברית חדשה שנאמר הנה אנוכי קורא ברית, והחזיר שם המצוות החמורות שנאמרו בסדר ואלה המשפטים בברית הראשונה, זאת אומרת חזר עליהם, ואמר כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ורצה הקדוש ברוך הוא להחמיר עליהם בברית הזאת השנית. בדרך כלל כל ברית יש לה תנאים של קיום ותנאים של ביטול. מי שלא יעמוד בברית, מה העונשים על הפרת הברית? בפעם הראשונה וזכרתי לחסד נעורייך, כשהרומן היה בלי שום פגמים, אז כמעט ולא מופיע ענישה נמרצת. אמרו שזה לא פן יהיה לך למוקש וכו' וכו', אבל אין שם מערכת מפורטת של עונשים. כי מה נפשך? תחת החופה, כשכולם מחייכים, עוברים מזל טוב, וזה נחמד מאוד, אז המחייב הוא הכתובה. כן, יש שם, ואת חיי בתרמותי, יש שם כמה מילים, ומשפצים את זה ככה, לא להזכיר את זה. אבל אם כבר היה איזה טקל, אז כבר צריכים לדבר בעברית מפורשת. אז כבר צריכים להדגיש בצורה נמרצת מה יהיה. כך מסביר הרמב"ן. הברית הראשונה כללה בצורה סתומה ומכללה את מערכת האנישה על הביטול, אחרת אי אפשר היה להניש אותם במעשה העגל. אבל בפעם השנייה, כשכבר היה מעשה העגל, אז יש רשימה ארוכה של קללות וברכות. ואני חוזר, ורצה הקדוש ברוך הוא להחמיר עליהם בברית הזאת השנית, שתהיה עליהם בעלות וכללות, ושתהיה כראשונה על כל המצוות הראשונות ועל כל המשפטים, כמו שנאמר בברית הראשונה את כל דברי השם ואת כל המשפטים. החומר של המשפט במתיה כולו, זאת אומרת יש פה תמצית של כל המשפטים, אבל כללות וברכות זה היה רק בפעם השנייה.
כי בפעם הראשונה הסתפקו ברמיזה, אמן, לא צריך כל כך הרבה. אז יוצא שמה שיש אצלנו בכותרת בהר סיני, זה בהר סיני אי שם בסביבת 40 יום אחרונים, זאת אומרת או באלון או לקראת תשרי וכו' וכו'. ולפי כך אמר כאן בסוף התוכיחות, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה, הוא רומז אל כל המצוות והמשפטים שנאמרו בברית הראשונה בסדר, ואלה המשפטים שהיו כולם בברית הזאת. אז הרמב"ן לשיטתו, שלא נהפוך דברי אלוקים חיים ואנחנו נלך כסדר, ובאמת אוהל מועד הוא עוד בתהליך של בנייה, תכף נראה איך שהוא משרבב אותו לעניין פה, אבל האזכור הזה של הר סיני בא על סדר המאורעות, אבל זה לא הר סיני של ראשית העלייה למשה, אלא הר סיני לקראת סיומה של התקופה, כשמשה מתבשר על מחילת האבון, והמצב המשפטי מזקיק ברית חדשה עם כל מה שמתבקש בהדגשה של מערכת האנישה על הביטול כתוצאה מהניסיון המר שהיה במעשה העבר. עכשיו השאלה היא, עכשיו אנחנו מבינים את המסגרת, אבל למה דווקא ההדגשה הזאת של השמיטה? והנה בספר הברית הראשון, דהיינו, בפרשת משפטים, נאמרה השביעית בכלל, כמו שהזכרתי, ששם זה בא בצורה תמציתית, שנאמר והשמיעית תשמטנה. ועתה בברית הזאת השמית נאמרה בפרטיה ודקדוקיה ועונשיה. ובעת הברית הראשונה, שהוא ב-40 יום ראשונים, נצטווה משה על המשכן. לא חשוב עכשיו שהרמב"ן נוקט פה עמדה בשאלה גדולה שהתחבטנו בה כבר בהזדמנויות אחרות, במחלוקת שיש, נאמר, בין המדרשים לבין הזוהר, נאמר בלשוננו, האם המשכן הוא לכתחילה או בדיעבד? האם המשכן הוא התייחסות של הקדוש ברוך הוא לחושה האנושית שנתגלתה במעשה העגל שישראל זקוקים לנאבד מוחשי ולכן נצטבו על זה? או שהמשכן הוא עלה במחשבה לכתחילה? ונזכור שכך שכך גם מוסברת המקום שפרשת תרומה ותצווה נמצאים בין פרשת משפטים לפרשת כי תישא, המספרת על סוף 40 יום ראשונים. אז הרמב"ן נוקט פה עמדה ברורה. ובעת הברית הראשונה שהוא ב-40 יום ראשונים נצטווה משה על המשכן. יש כאן רמיזה נוספת ליחס של הרמב"ן למסורת שנזכרת בזוהר. וכשנתרצה לו הקדוש ברוך הוא וציווהו לכרות להם ברית שנייה, ירד משה ויצווהם את כל אשר ציווה השם אותו בהר סיני. והיה מעשה המשכן מכללם. ואז הקהיל משה את כל הדת בני ישראל. הרי לא היה סיפק ביד משה כשהוא ירד בפעם הראשונה לספר בכלל, הוא רק ירד, הוא שמע כל תרועה במחנה, עוד לא יודע בדיוק מה זה, וניצל את היממה שהוא היה במחנה בין 40 יום ראשונים ל-40 יום שניים, הוא ניצל את זה להכניס שם סדר, לסלק את העגל, העם כולו פרוע, למשטר אותו מחדש, ועולה אל השם לפייס את הכעס. אז בפעם השנייה הוא מתחיל לספר להם את כל מה שהוא עוד נשאר חייב מהפעם הראשונה, אלא הוא הוסיף גם את מה שנתחדש. ואז הקהיל משה את כל הדת בני ישראל ואמר להם כבתחילה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם במלאכת המשכן. זה בי"א בתשרי. והנה קיבלו הדבר בשמחה, ויצאו מלפניו מיד, ובאו כולם ונתנו הנדבה, ועשו המשכן והשלימו מלאכתו במשך כל החורף של סוף השנה הראשונה ליציאתם ממצרים. וכאשר הוקם בתחילת ניסן, מיד ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד, וציווהו בקורבנות ובכל תורת כהנים, ומשה ציווה הכל אל אהרון ואל בניו ואל כל ישראל מיד. דהיינו, כל זה השתלשל מתוך עשיית המשכן וכל המצוות הנגררים ממנו. וכאשר השלים, זאת אומרת, כאשר נסתיים המבצע של אוהל מועד עם כל מה שבא מסביב לו, אמר להם, רק רגע, עוד ציווה אותי השם בהר סיני לפרש לכם השמיטה והיובל, ולכרות לכם על כל המצווה והמשפטים ברית חדשה בעלה ובשבועה. אמר הרמב"ן, רק רגע, עכשיו הגיע הזמן, החטיבה הזאת באמת בהר סיני ציווה אותו השם, אבל זה לא היה לפני הקמת אוהל מועד. מה שמשה אומר את זה לציבור, הוא אומר את זה אחרי שהמשכן עומד. מה שלא מודגש מספיק בדברי הרמב"ן, מתי בפועל הייתה הברית על הפעם השנייה? כאן משמע, הרי משה לא יכול היה לעשות את הברית לפני שהוא סיפר לעם שיש ברית כזאת, והרמב"ן אומר שהוא סיפר את הברית הזאת רק לאחר הקמת אוהל מועד. אני חוזר, וכאשר השלים, דהיינו, את כל המערכת הזאת של הקמת האוהל והמצוות המתבקשות מהקמת האוהל, אמר להם, עוד ציווה אותי השם בהר סיני לפרש לכם השמיטה והיובל, דהיינו מה שמופיע שם בצורה נוסחאית, והשמיט תשמטנה. עכשיו יש לי הרבה פרטים נוספים, היובל למשל אפילו לא נמצא שם ברמיזה, רק מתוך השתלשלות של השביעית, ולכרות לכם על כל המצווה והמשפטים ברית חדשה בעלה ובשבועה. הבשבועה הזאת הוא גם כן פה איזה דבר, מילא עלה עלה, איפה השבועה? זה מן סתם מסוח מילים. זה קשור למה שאמרנו, אותו ביטוי חזלי, מושבע ועומד מהר סיני, ואנחנו שאלנו איפה השבועה הזאת נזכרת. הנה הרמב"ן, הרמב"ן הניח שכמו כל כניסה לברית וחתימה יש בו שבועה, אז גם אם הדבר לא מפורש במקראות, כנראה כצון פשט ברמב"ן, שהבשבועה הזאת זה המושבע ועומד מהר סיני. מתי היה הטקס הזה? לא כתוב. אבל הטקס הראשון אנחנו יודעים, הרי הטקס הראשון דלת, היי, בב, סיוון, ואנחנו יודעים גם את המרכיבים שלו. מדוע הטקס הזה לא חזר על עצמו? ולא הוצרח אתה שיזבח זבחים ויזרוק חצי אדם על העם וחצי אדם על המזבח כאשר עשה בראשונה. הטקס הזה היה רק בפעם הראשונה. אבל קיבלו עליהם הברית הראשונה, אמרו ככה, כל מה שנעשה בפעם הראשונה ופקע מכוח עשיית העגל, יחזור עכשיו בקבלה מחודשת שאנחנו מקבלים על עצמנו, וליתר תוקף אנחנו באים בעלה. בעלות ובכללות אלה, וזה טעם אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני. מה כתוב בפרשיות שלנו? אלה אומרים אשר נתן השם בינו. מה הוא נתן? כי הוא הנותן להם בברית הזאת. איזה נתינה הייתה? היה צריך להעביר משהו. הוא נתן להם את המחילה, כי מחה להם על פי התנאים האלו. טוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי ברית איתך ועם ישראל. קראתי, אני עתיד לכרות ברית, דיינו אני עתיד לחדש את הברית על מתן תורה, אם אכן אתם תקבלו עליכם את מערכת האנישה של לעלות מהגלות, כמו שפירשתי בסוף כתיסה. נמצא שהרמב״ם סידר לנו את כל הדברים שהם מתנהלים על פי סדר, אבל הדגיש שהעלות והכללות הם בתוך המסגרת של חידוש הברית שהופרע. וכאמור זה צריך להיות אי שם לאחר ראש חודש ניסן. אני רוצה להיכנס פה לשאלה מעניינת שהיא אולי קשורה לדבר הזה. זה הרי אפשר להוכיח מהרבה מקומות שפסח יש לו סטטוס של ברית, של ברית על קיום העם. אולי יש יחס בין עשיית הפסח בי"ד בניסן של השנה השנייה שעליו מספר את התורה בפרשת בעלותך לבין הזמן הזה, כי הרי זה היה לאחר חנוכת אוהל מועד שהיה בראשית ניסן. אז אולי מה שמשה מספר על הברית הזאת לבין ניסן לבין, בוודאי לבין עזיבתם את הר סיני, כי הרי אחרת זה לא יהיה משמעותי, זה אולי קשור איכשהו. הברית הזאת קיבלה את הגושפנקה שלה, אני אומר על דרך האפשר, בקורבן הפסח. אבל יש לנו ברית נוספת. וכן ברית ערבות מואב, כן היה 40 שנה אחרי זה, 39, 38 שנה אחרי זה, כן היה, כשקיבלו עליהם התורה בעלות ובכללות ההם, והיא הברית. אבל צריכים להיות מדוקדקים, על הברית בערבות מואב אין לנו שום ידיעות, פרט לזה שאכן היא הייתה. כיצד היא נעשתה? מה היו מרכיביה? היא הייתה מורכבת מתכסים? אנחנו יודעים. כאן בהר סיני אנחנו יודעים. דם, הגנות, זבחים, שלמים, אצילי בני ישראל, כתיבה, היה משהו. ואחר מכאן רשימה ארוכה במהדור הבטרה של הכללות והברכות. הדגם הזה חזר על עצמו, על כל פעמים מה שידוע לנו רק בכללות ובברכות, בברית בסוף תקופת המדבר. כמו שנאמר, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב. ואמת אמרו חז"ל, שבתנאי הארץ והשמיטה והיובל כאשר יזכיר בתוכחות, ועל זה נתפרשו בברית הזאת השנית. אז כאן הרמב"ן לקח קצת מאבן עזרא ואמר, הגררה של השמיטה והיובל שנזכרת פה בעסק גדול, היא מכיוון שהיא מרכיב מרכזי בהשתרשותם או בהתיישבותם של ישראל בארץ, וזה הרי חלק מן הברית. אז לצורך זה היה צריך להאריך את הדיבור ולהזכיר בהר סיני בשמיטה ויובל, מפני שזה נגרר אחר היסודות הללו של בעלות ישראל, של התיישבותם בארץ ישראל. ואם הם יפרו את המצווה הזאת, אז גם הם יתנדפו, תקיע הארץ אותם וילכו בגולה, דבר שנזכר גם בתורה וגם בכתובים. סוף דברי הימים, מפורש על שיבת ישראל מהגלות כתוצאה מביטול השמיטה וקיומה וכו' וכו'. על כל פנים, המסגרת הזאת של לוח הזמנים שהרמב"ן כל כך התעצם לסדר אותה ולהכניס אותה למסגרת, היא המעמידה אותנו על מה שאמרנו קודם, תקופת ההמתנה. תקופת ההמתנה של יציאת בני ישראל ממצרים. מתי יבוא ונעבוד את האלוקים על ההר הזה, כמו שהר"ן בפסחים הניח שזוהי התשתית של ספירת העומר, מכניסה אותנו ללוח זמנים לקראת הברית הראשונה. אם הר"ן אמר שהיסוד של ספירת העומר שאנחנו נוהגים בה, זה מכוח ההנחות הקמאיות האלה שישראל לכתחילה התגעגעו מתי יגיע, הווה אומר שכל שנה בספירת העומר העניין חוזר על עצמו, עם ההכנות או חובת ההכנות לברית הזאת שנקבל תורה בסיני. זוהי ברית על התורה, זוהי ברית על הארץ, ואנחנו היום למודי ניסיון לא רק של הברית הראשונה והשנייה, אלא גם זאת של חורב ושל כל מה, בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נראה הרמב"ן שייחס את זה לבית ראשון ולבית שני. אבל אנחנו בפרספקטיבה היסטורית יודעים מה פירוש להיות בארץ הזאת, מה פירוש לצאת מן הארץ הזאת, וברוך השם מה לחזור פעם נוספת. הלילה יש לעניין הזה תוכן מיוחד במינו. לפני 43 שנים, כמו שיום הכרזת המדינה חל השנה בדיוק כמו לפני 43 שנים בתשנ"ח, דהיינו ביום שישי, הלילה הזה היה הלילה האחרון שיהודים ישבו בעיר העתיקה. יום שישי י"ט אייר תשנ"ח הרימו את דגל הכניעה, לא חשוב עכשיו אם בשגגה או בזדון, אבל עובדה היא, יהודים הלכו לגולה, ונניח לפי שיטה מסוימת, זה 19 השנה הללו לא היו, לא הייתה ירושלים, אז הוא מתבדל. קשה, אבל בוא נאמר אחרת. מימי הרמב"ן בוודאי. זאת אומרת, מאות רבות של שנים ישבו יהודים בירושלים. והרגישו את עצמם שורשיים. עד ליוטט באייר תשנ"ח, במשך מיוטט באייר, עד כ"ח באייר תשכ"ז. 19 שנה, כמעט מיום ליום, שהייתה העיר עזובה מבניה. אנחנו יודעים מה זה גלות. אנחנו יודעים מה פירוש עלות וכללות שראינו בעינינו. אבל אנחנו, העובדה שאנחנו יושבים פה בצילו של היכל, זה הרי ההוכחה שההבטחה היא גם על היהודים הטובים שבאתם. העיר המתינה לבניה, אנחנו המתנו למתן תורה, ועכשיו אנחנו עומדים ומצפים וממתינים מתי תבוא לידינו קבלת התורה מקודשת, מתי תבוא לידינו שיקומה ופריחתה של העיר הזאת מחדש. אני משתמש בביטוי תקופת ההמתנה. תקופת ההמתנה זה גם היו הימים במלחמת ששת הימים, בתקופה הזאת שבין יום העצמאות לבין חבב בניה, עם הציפייה, עם סימני השאלה הגדולים. הציבור פה לא יכול לזכור, אבל אנחנו הרי זוכרים, אנחנו זוכרים את הקברות שהכינו. החבר'ה קדישה הצבאית הכשירה מקומות לקברות של המונים מפני התחזית של הרמטכ"ל דאז, יצחק רבין, שיהיו עשרות אלפי הרוגים בעורף האזרחי. הכללות רק באיום שלהם, זה יתהפך. הרמב"ן היסודי שדיברנו בשבוע שעבר, שהימים הללו הם כל המועד ימי ספירת העומר. עד היום היה עיסקים עם ספירה, גמרנו, עכשיו, יום טוב. מי לגבורים לכל הדעות זה יום טוב. יום טוב, שמח. מה שמח? הולכים לקבל תורה בסיני, הולכים לחדש את הברית, את הברית על התורה, את הברית על הארץ, את הברית עם העיר הזאת. אז כמו שיש מחויבות לכלל ישראל לחדש את הברית הזאת, להתעצם, טוב, אז איך אמר מישהו? הוא יודע שיום העצמאות זה יום טוב של הציונים, רק בעומר יום טוב של החסידים. שיבת הכותל מהדרת, היא חוגגת את שני הימים האלה, שבהינו גדול נוסעים ונוסעים, זה קצת יותר מדי. הבעיה היא אבל שאי אפשר להגיד את זה כאן, כי כאן הרי נמצאים רק אלה ש... אז את אלה שהלכו למירון, לתפוס שם מלאכים, ונדבר איתם כשיחזרו, נראה. יש שם... לברית הזאת יש גם מערכת ענישה. אבל על כל פנים, טוב, גם אלה שיסעו לשבת. אבל כמובן מיד אחרי זה נכנסים למסגרת. אמרנו עם ה... שוב בצורה מבודחת. יש מקומות שהזמן מסתיים במתן תורה. אחרי שבועות, יש מקומות שהזמן מסתיים בל"ג בעומר, יש מקומות שהזמן מסתיים ביום עצמאות. זה נגמר, אז את כל הרפיונות הללו ואת כל הדברים האלה צריך לבטל. צריך להבין שתקופת ההמתנה משמע אנחנו הולכים לקבל תורה, הולכים לחדש את הברית הזאת, הולכים לחדש את הברית הזאת עם הארץ הזאת, עם התורה הזאת. לנו חובה מיוחדת עם העיר הזאת. תראה כמה תורה הייתה בין הסמטאות האלה. חכמי הספרדים, חכמי האשכנזים. רק לראות את הגלריה של חכמי התורה במאות האחרונות פה. בהלכה, בהגדה, בניגלה, בניסטר, בעבודת השם, מיוחד בנינו. צריך להבין שמי שיושב בבית הזה, זה לא רק זכות סתם, אלא זה חובה במשהו להמשיך את אותה סוללה גדולה. את אותה סוללה גדולה שהיה לה נתק קצר. אבל כשאנחנו מתחברים, אנחנו מתחברים, אני לא רוצה ללכת ולמנות לאור החיים ולפרי חדש ולאמרי בינה. מי, מה, אי אפשר. באמת מאות רבות של אישים שאנחנו יודעים על קיומם, שלא לדבר על אותם ענבי עולם שהיו הולכים בצידי דרכים ועובדי השם וטהרה. לשבת כאן זה חובה גדולה. זה חובה גדולה לזכור שהיו מיוחדים ומיוחדי מיוחדים שמסרו את נפשם על העיר הזאת, על המלחמה על העיר הזאת, על זה שנוכל לחזור כאן על התורה של העיר הזאת. התג הזה שכל אחד נושא פה, שהוא לומד תורה בעיר העתיקה, משמעו הוא מחדש את הברית של התורה עם הארץ ועם העיר.